השיעור היום לעילוי נשמת רב שבתאי דוד בן חיים זיכרונו לברכה, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור לרפואה, להבדיל לעילוי נשמת או לתת חסות עסקית, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כ"ד במסכת העירובין, נתחיל בשורה העשירית בעמוד א' ונסיים בשורה השנייה בדף הבא. השיעור היום יהיה 12.5 דקות. אנחנו ממשיכים היום לעסוק בדיני כרפף. נזכיר את מה שראינו אתמול, שלפחות לפי רבי עקיבא, כלומר להלכה, אם יש שטח שהוא כף לדירה, אז הוא יכול להיות באיזה גודל שרוצים. אם השטח לא הוא כף לדירה, מעכשיו בקיצור נקרא לזה פשוט כרפף, אז הוא מוקף לגודל של בית צאתיים. אם הוא יותר גדול, הוא הופך לקרמלית ואסור לטלטל בו. זאת תזכורת, היום נמשיך לדון בזה ונחלק היום את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון זה מה קורה אם יש כרפף גדול מבית צאתיים שכן הוקף לדירה, כלומר כרגע מותר לטלטל בו, אבל אז קרה משהו בשטח. מה קרה? נראה את זה בשני סעיפים. בסעיף הראשון מה שקרה זה שהוא זרה או נטע בשטח, והברייתא חילקה בין שני המקרים. אם הוא זרה זה מבטל את הייעוד לדירה, וממילא זה עכשיו שטח שהוא גדול מבית צאתיים והוא כבר לא מוקף לדירה ולכן אסור. אם הוא נטע עצים זה לא מבטל, כי גם במקום שגרים בו אוהבים לשים עצים, זה עושה צל, זה נעים וזה עדיין מיועד לדירה ולכן זה מותר. את זה ראינו כבר אתמול. עכשיו רק נשאל שאלה, האם העצים האלו צריכים להיות בשורות ישרות? לפי רב יהודה בשם אבימי כן, לפי רב נחמן לא, וככה גם נהגו בבי רב הונה בר יהודה. זה הסעיף הראשון. בשביל הסעיף השני נדלג מהשליש העליון של עמוד א' ועד חמש שורות לפני סוף עמוד א', וכאן מה שקרה בשטח זה לא שהוא זרע או נטע, אלא שהשטח התמלא במים, כנראה הכוונה לרוב השטח, וכאן יש מחלוקת. רבנן סברו שמים זה כמו זרעים, זה מבטל את השימוש לדירה וממילא זה נאסר. רב אומר לא, זה כמו עצים וזה לא מבטל וזה עדיין מותר. עכשיו גם על רבה שאומר שזה מותר יש שתי הגבלות. הגבלה אחת של המימר, וזה ממש בתחילת עמוד ב', זה שמדובר במים שראויים לשימוש, כלומר לשתייה, וכך הם בעצם משמשים את הדירה ולא מבטלים את הדירה. הגבלה שנייה, רב אשי אומר, זה שאין יותר מדי מים. כלומר, אם החלק של המים שהוא עמוק בעשרה טפחים הוא יותר מבית צאתיים, זה כבר מוגזם, זה כבר לא נחשב לדירה וזה אוסר את כל השטח. זה רב אשי, אבל הגמרא דוחה את זה. מה פתאום? כמו שאם אני אשים ערימת פירות עמוקה וגדולה זה עדיין נחשב לדירה, גם מים, כיוון שהם ראויים לשתייה, זה כמו פירות וזה עדיין נחשב לדירה והכל בסדר. עד כאן הסעיף השני, אם זה יתמלא במים. בזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', סיימנו את החלק הראשון של השיעור של מה קורה אם משהו התמלא בשטח, זרעים, עצים, מים, מתי זה מבטל את ההיקף לדירה ומתי לא, ועכשיו נחזור חזרה אחורה לרבע התחתון של עמוד א' ונראה את החלק השני. החלק השני זה מאוד פשוט, וזה לגבי רחבה שמאחורי הבתים. נשלב כאן את רב כהנה ורב נחמן, הם אומרים שאם אין פתח בין הבית לבין הרחבה, אז זה בעצם כמו רחבה שלא הוקפה לדירה, וממילא אם היא גדולה מבית צאתיים אז היא אסורה, אבל אם כן עשו פתח בין הבית לרחבה, ואחרי זה הקיפו את הרחבה, אז זה נחשב שהיא כן הוקפה לדירה, וזה מותר גם יותר מבית צאתיים. עכשיו שואלת הגמרא מה החידוש, הרי היא הוקפה לדירה, החידוש הוא שאפילו שברחבה אין רק את הבית, אלא יש גם בית דרי, כלומר גורן, אז היינו חושבים שאולי העיקר זה בשביל הגורן ולא בשביל הדירה, כמה שמלן שזה עדיין נחשב מיועד לדירה. עד כאן החלק השני לגבי רחבה שמאחורי הבתים. בשביל החלק השלישי נחזור עוד קצת אחורה, אנחנו כרגע חמש שורות מתחתית עמוד א', נחזור חזרה לשליש העליון של עמוד א', וכאן הנושא זה מה קורה אם יש שטח שמראש הוא לא הוקף לדירה והוא גדול מבית צאתיים, כך שכרגע הוא אסור בטלטול, ואני רוצה לשנות את זה. אני עושה שם נגיד פתח בין הבית לבין השטח, ועכשיו אני כן הולך להשתמש בו, אז האם עכשיו הוא פתאום נהיה כן מותר? לא. למה? כי כשהקיפו אותו הוא לא היה מיועד לדירה, ורק עכשיו הוא הפך להיות לדירה, אז בשביל להתיר אותו אני בעצם צריך להקיף אותו מחדש. איך עושים את זה? אז כמובן, אם אני אוריד את כל החומה ויבנה אותה מחדש, כשהפעם אני מכוון שזה לשם דירה, זה ודאי יועיל, אבל השאלה היא אם יש פתרון יותר פשוט, ואת זה נחלק לשני סעיפים, סעיף אחד כאן, סעיף שני בעמוד ב'. הסעיף ראשון, אומר רב נחמן בר שמואל, אפשר פשוט לפרוץ בגדר קצת יותר מ-10 אמות, כי בזה אני בעצם פוסל את הגדר, כי יש בה פרצה, ורק את זה לגדור מחדש, הפעם לשם דירה, וזה מספיק. זו שיטה ראשונה, ובסוגריים די ארוכות, הגמרא שואלת על השיטה הזאת, מה קורה אם אני לא פורץ את כל הקצת יותר מ-10 רמות בבת אחת, אלא אני פורץ אמה, מתקן אמה, פורץ אמה, מתקן אמה, וכן הלאה, עד שבסוף אני מגיע ל-10 פלוס, האם זה נחשב או לא, עונה הגמרא, זה נחשב, כי אומרים, פנים חדשות באו לכאן. כלומר, נכון שכל פעם הורדתי רק אמה, אבל בסופו של דבר כרגע יש פה בעצם 10 רמות חדשות, וזה נחשב חדש וזה מועיל. ונעיר בסוגריים שהגמרא למדה את זה מתחום אחר לגמרי, וזה טומאה וטהרה, ושם נדבר על שני מקרים, כלי וסנדל. המקרה של כלי זה שאם יש לי כלי חרס שהוא נטמע, הדרך היחידה לטהר אותו זה שהוא יישבר, אבל אני לא חייב לשבור אותו לגמרי, מספיק שיש לו חור כזה שעושה שאי אפשר להשתמש בו לשימוש נורמלי, זה כבר מטהר אותו. איזה גודל חור צריך? כמוציא רימון, כלומר שרימון יכול לעבור שם. עכשיו מה קורה אם במקום לעשות בבת אחת חור אחד גדול כמוציא רימון, עשיתי חור קטן ותיקנתי, ואז צמוד לזה עוד חור קטן ותיקנתי וכן הלאה, עד שבסוף בסך הכל יש פה תיקון של כמוציא רימון, אבל כל פעם עשיתי רק חור קטן, אז גם כאן אומרים, פנים חדשות באו לכאן, וזה טהור. זה מקרה ראשון בתומה. מקרה שני, שמזה למדנו את כל זה, זה ממקרה של סנדל. לסנדל יש שתי אוזניים בשני הצדדים. לפי הרמב״ם זה לולאות שקושרים אליהם את הרצועות. בלי זה אי אפשר לקשור את הסנדל. אז אם יש סנדל שנטמע בתומת מדרס, אז אם שתי האוזניים נקראו ממנו, הוא כבר לא נחשב סנדל, והוא ניתר מתומת מדרס. וגם כאן הדינו שאם אחת מהאוזניים נקרא, ותיקנתי אותה, ורק אחרי זה נקרא השנייה, בכל זאת הוא יתהור מתומת מדרס, כי בסופו של דבר, שני אוזניים המקוריות כבר לא כאן ופנים חדשות באו לכאן. כל זה הסוגריים די ארוכות. בואו נחזור לנושא שלנו. הנושא שלנו זה כשיש לי שטח שבהתחלה לא הוקף לדירה, ואני רוצה לתקן את זה וכן להקיף אותו לדירה, אז אמרנו בסעיף הראשון שמספיק להוריד 10 פלוס עמות, לגדור את זה מחדש לשם דירה, וזה מספיק. ואמרנו שאפשר גם עמה ולתקן, עמה ולתקן, עמה ולתקן וכן הלאה, גם זה בסדר. עד כאן הסעיף הראשון. בשביל הסעיף השני נדלג מהרבע התחתון של עמוד א' ועד הרבע העליון של עמוד ב', וזה גם כן מקרה של רחבה שלא הוקפה לדירה, ונקרא לזה המקרה של הרחבה בפום נהרה. זה נשמע כמו מקרה קצת מורכב, אם תסתכלו בציורים שנשים באתר ובתרשים ובסרטון, אז פתאום זה יהיה ממש מובן. בגמרא של מאורות הדף היומי זה ציור מספר 142, לכן מאוד מאוד כדאי לראות את הציור, אבל בכל זאת בואו נצייר את המקרה. יש לנו כביש ראשי ונהר שמקבילים זה לזה, וביניהם יש שטח. ובשטח הזה יש שלושה דברים שמחברים בין הכביש לבין הנהר. בהתחלה יוצא מהכביש מבוי, למבוי יש בתים וחצרות כמו כל מבוי, אחרי זה המבוי מתחלף ברחבה, שהיא יותר רחבה מהמבוי, וכרגע אין בתים שמחוברים לרחבה, כלומר זו רחבה שלא הוקפה לדירה, אחרי זה מהרחבה יוצא שביל בין קרמים, והוא מגיע עד הנהר, וליד השביל הזה גם כן יש בתים וחצרות, כך שבעצם השביל גם כן מתפקד בתור מבוי. אז שוב, בכניסה מהדרך הראשית יש מבוי, אחרי זה רחבה, אחרי זה שביל, שהוא בעצם גם מבוי, ואז הנהר. והתוספות אומרים שבכניסה הראשית למבוי יש צורת הפתח, ובעצם לפי זה כל המערכת הזאת היא סגורה לגמרי, כי בכניסה יש צורת הפתח, אחרי זה בכל העסק יש חומות, גם במבוי, גם ברחבה, גם בשביל, ובסוף יש נהר שהמדרון שלו הוא תלול וגם הוא נחשב מחיצה, כך שבעצם יש פה מחיצות סביב כל העסק, וממילא עקרונית היינו יכולים לטלטל בהכל, כי הכל מוקף, אין צורך בשום תיקון בין שני המבואות לרחבה, כמו שראינו בדף זין, ולכאורה הכל בסדר. אבל יש כאן בעיה. וזה שהרחבה הזאת היא גדולה מבית צאתיים, והיא לא הוקפה לשם דירה. וממילא, בתוך הרחבה עצמה אסור לטלטל. וכיוון שבה אסור לטלטל, אז עכשיו גם במבוי וגם בשביל אסור, כי הם פורצים למקום שאסור עליהם. אז מה עושים בשביל שיהיה אפשר לטלטל באזור הזה? ולגבי זה, יש לנו שני כיוונים בגמרא. הכיוון הראשון זה לפתור את הבעיה של הרחבה. כלומר, אמרנו שהרחבה הזאת לא הוקפה לשם דירה, בוא נפתור את זה, נקיף אותה לשם דירה. איך עושים את זה? אז האפשרות הכי טובה זה מה שראינו מקודם, לשבור 10 רמות פלוס בגדר ולבנות אותה מחדש לשם דירה. הבעיה היא שכאן מדובר בחומה רצינית, זה קשה להם לעשות את זה, הם רוצים פתרון אחר. לכן אפשרות שנייה בכיוון הזה, זה במקום לשבור, פשוט להוסיף איפה שחסר. איפה חסר? ליד הנהר. כלומר, בואו נבנה שם ליד הנהר מחיצה, אמנם זה לא ממש ליד הרחבה, אבל הרחבה הרי על ידי השביל מחוברת גם לשם, ואת זה כן נעשה לשם דירה, וכך בעצם פתרנו את הבעיה של רחבה, כי עכשיו היא כן מוקפת לדירה ומותר לטלטל בה, וממילא יהיה מותר גם במבוי ובשביל, כי הם כבר לא פרוצים למקום אסור, הם פרוצים למקום מותר. זה לכאורה פתרון טוב, פשוט להוסיף במקום שאין בו מחיצה, אבל אומרת הגמרא, יש שם כבר מחיצה, יש שם את המדרון של הנהר, זה נחשב מחיצה, אתה לא יכול לבנות מחיצה על גבי מחיצה, אתה בעצם בזה לא עושה כלום. לכן גם הפתרון הזה לא טוב, ובזה בעצם דחינו את הכיוון הראשון. שוב, הכיוון הראשון היה, בואו ננסה לתקן באופן ישיר את הבעיה של רחבה, את זה לא הצלחנו. הכיוון השני, נאמר אותו קודם באופן כללי, אחרי זה ניכנס יותר לפרטים, זה בואו שנייה נעזוב את הרחבה בצד, ונתמקד במבוי או בשביל, ונעשה תיקון בין המבוי או השביל לבין הרחבה. כלומר, נשים שם או צורת הפתח, או לחי, כלומר, משהו שיפריד בין השביל או המבוי לבין הרחבה. עכשיו, למה זה יעזור? אז קודם כל זה יעזור לשביל או למבוי עצמם. למה? כי עכשיו הם כבר לא פרוצים אל רחבה שאסורה עליהם, כי שמנו הפרדה, שמנו שם צורת הפתח, או לחי, זה מפריד, ועכשיו לפחות בתוך השביל או בתוך המבוי יהיה מותר. זה א'. ב', אומרת הגמרא, זה לא רק יפתור את הבעיה של השביל או המבוי, זה גם יפתור את הבעיה של הרחבה. למה? על ידי מיגו. כלומר, אותו תיקון שעשינו בין הרחבה לבין השביל או לבין המבוי, כיוון שלשביל או למבוי הוא נחשב תיקון, כלומר הוא בעצם נחשב מחיצה, אז ברגע שאני כבר מחשיב אותו מחיצה לשביל או למבוי, אז מתוך זה הוא כבר נחשב גם מחיצה לרחבה. ואז יוצא שבעצם הוספנו לרחבה עוד מחיצה שלא הייתה לה, והפעם כן עשינו את זה לשם דירה, וממילא זה פותר את הבעיה של הרחבה, כי עכשיו היא נחשבת מוקפת לשם דירה, ועכשיו גם בה מותר לטלטל. זה הכיוון השני באופן כללי. עכשיו ניכנס יותר לפרטים. יש לנו פה את אביי ורבא. אביי מציע שנעשה את התיקון בין השביל לבין הרחבה, אבל הגמרא דוחה את זה מסיבות טכניות. א', כי אם נשים שם צורת הפתח, הגמלים יפילו את זה, ואם נשים שם לחי, אמנם עקרונית זה מועיל, אבל זה יכול לגרום לתקלה, כי כשאנשים יסתכלו על השביל הזה, הם לא מבינים שהסיבה שהשביל מותר זה כי בסוף יש לו נהר והנהר נחשב מחיצה. הם לא רואים שמחיצה, הם רואים שם נהר, אז מבחינתם הם רואים פה שביל מפולש, שבסוף זה סתם פתוח לנהר, ובהתחלה שמנו רק לחי, ואנשים מטלטלים שם, אז הם יחשבו שבכל מבוי מפולש, מספיק לשים לחי בכניסה וזהו. לכן, כיוון שזה יכול לגרום לטעויות, אז זה לא טוב להסתפק שם רק בלחי, וכאמור, צורת הפתח גם אי אפשר כי הגמלים הפילו את זה, לכן את השביל אין איך לתקן. כי מה שנעשה שם יגרום לבעיות. לכן אומר רבא, עזבו את השביל, השביל הלך, בואו נשים את התיקון, כלומר לחי, בין המבוי לבין הרחבה. וזה א', יתיר את המבוי, כמו שהסברנו, וב', מתוך זה, זה גם יתיר את הרחבה. אז זו התשובה הסופית, שמים את התיקון בין המבוי לרחבה, ועכשיו לסיום שואלת הגמרא, אוקיי, אז אפשר לטטל בתוך המבוי, אפשר לטטל בתוך הרחבה, אבל אם אפשר לטטל גם בין המבוי לרחבה, אז לכאורה, למה לא? אף אחד לא גר ברחבה, אין חיים מי לעשות שם שיתופי מבואות, אבל אחת הדעות אומרת שלא. למה? כי אמנם כרגע אין בתים שפתוחים לרחבה, אבל יום אחד אולי יהיו, ואז כבר כן יצטרך שיתוף מבואות, ואם עכשיו אנשים יתרגלו לטלטל מהמבוי לרחבה, יהיה קשה לעצור את זה אחרי זה. לכן כבר עכשיו בואו נאסור את זה, ויוצא מצב מוזר שזה אסור ואפילו אי אפשר לתקן את זה על ידי שיתופי מבואות, כי אין עם מי לעשות שיתופי מבואות, כי כרגע אף אחד לא גר שם. יום אחד כשיהיו שם בתים פתוחים נעשה איתם שיתופי מבואות ויהיה מותר. זו מחלוקת רב אחא ורבינה, ובזה הגענו לשורה השנייה בכ"ה עמוד א', ועד כאן הכיוון השני לבעיית הרחבה שעל פום נהרה, שעל פתח הנהר, וכל זה היה סעיף שני במה עושים כשיש לי שטח גדול שהוקף בהתחלה שלא לשם דירה, איך אפשר לתקן אותו. אז בסעיף הראשון אמרנו אפשר לשבור קצת יותר מ-10 רמות ולתקן. עכשיו בסעיף השני למדנו עוד שיטה, וזה לעשות תיקון שמתקן משהו אחר, במקרה שלנו המבוי ליד או השביל ליד, ומתוך זה זה נחשב שגם הוספתי משהו לרחבה, וממילא גם הרחבה נחשבת כעוקפה לשם דירה. כל זה היה החלק השלישי. מחר נמשיך עם סוגיות דומות, בינתיים נעצור להיום, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בשטח שהוקף, אבל הוא גדול מבית צאתיים, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על כשהשטח הוקף כן לשם דירה, כלומר בהתחלה הוא היה מותר, אבל אחרי זה קרה משהו, וראינו שני סעיפים. בסעיף הראשון זרעו שם או נטעו שם, אם זרעו זה מבטל את שם הדירה וזה אוסר, אם נטעו זה מותר. רב יהודה אמר דווקא כשהשורות של העצים ישרות, רב נחמן אמר שלא צריך, זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, אם לא זרעו, אלא זה התמלא במים. רבנן חשבו לומר שזה אוסר כמו זרעים, אבל רב אמר לו, זה כמו עצים וזה מותר. המימר הגביל את זה דווקא במים שרועים לשימוש. רב אשי הגביל את זה שהחלק העמוק של המים לא מכסה יותר מבית צאתיים, אבל את זה הגמרא דחתה. זה היה סעיף השני, וכל זה היה החלק הראשון. בחלק השני, ממש קצר, דיברנו על רחבה שמאחורי הבתים, שאם לפני שהקיפו אותה, היה דלת בין הבית לבין הרחבה ורק אז הקיפו, זה נחשב שזה הוקף לשם דירה, ואז זה מותר גם זה יותר מבית צאתיים, שאלנו מה החידוש, וענינו גם אם יש שם בית דרי, כלומר גורן, עדיין אומרים שהעיקר זה הבית, ולכן זה נחשב מוקף לשם דירה, וזה מותר. בחלק השלישי דיברנו על מקרה שזה בהתחלה הוא קף שלא לשם דירה. איך אפשר לתקן את זה? אז כמובן אפשר לשבור הכל ולבנות החומה מחדש, אבל לא רוצים. אז מה עושים? ראינו שני סעיפים. סעיף ראשון, רב נחמן בשם שמואל, מספיק להוריד קצת יותר מ-10 רמות ואותם לבנות מחדש. וראינו שגם אם הוא הוריד עמה ותיקן עד שבסוף הוא הגיע ליותר מ-10 רמות, גם זה נחשב, כי אומרים פנים חדשות באו לכאן, כמו שאומרים בטהרה לגבי כלי ולגבי סנדל. בסעיף השני דיברנו למקרה המיוחד של הרחבה בפום נהרה, שיש שם כביש ראשי שממנו יוצא מבוי, ואז רחבה, ואז שביל, ואז נהר. אמרנו שמבחינת מחיצות הכל פה בסדר, כי בכניסה למבוי הראשון יש צורת הפתח, ובסוף יש נהר שזה גם נחשב מחיצה, אבל הבעיה היא שבאמצע יש רחבה שהיא גדולה מבית צעתיים, והיא לא הוקפה לשם דירה. אז גם בה אסור, וגם במבוי ובשביל אסור, כי הם פרוצים אליה. אז מה עושים? אז עקרונית אפשר לשבור בה יותר מ-10 רמות ולתקן כמו שראינו מקודם, אבל הם לא רוצים לעשות את זה, אז חיפשנו פתרון אחר וראינו שני כיוונים. כיוון אחד זה להוסיף מחיצה על שפת הנהר, וזה יחשב כמחיצה לרחבה, ואת זה כן נעשה לשם דירה, אבל דחינו, כבר יש המחיצה, הנהר, אי אפשר לעשות מחיצה על גבי מחיצה. כיוון שני, אביי אומר את זה לגבי השביל, רב אומר את זה לגבי המבוי, זה לעשות הפרדה בין השביל או בין המבוי לבין הרחבה, איך, או על ידי צורת הפתח, או על ידי לחי, ובזה בעצם תיקנו את המבוי בפני עצמו, או את השביל בפני עצמו, ומתוך שהלחי הזה או הצורת הפתח נחשבים למבוי ולשביל, הם אגב זה גם נחשבים לרחבה. זה הכיוון השני. אביי כאמור אמר את זה לגבי השביל, אבל את זה דחינו, כי צורת הפתח הגמלים יפילו, ולחי זה יגרום לאנשים לטעות שאפשר לתקן שביל מפולש רק על ידי לחי, כי הם לא מבינים ששפת הנהר זה גם מחיצה, לכן אומר רבה, את השביל אי אפשר תקן, נעשה את זה רק בין המבוי לרחבה, וכך נתקן את המבוי ואת הרחבה. והאם אפשר לטלטל עכשיו בין המבוי לרחבה? בזה יש מחלוקת. מצד אחד למה לא? מצד שני, יום אחד אולי יהיו דיירים ברחבה, ואז כבר יהיה צריך שיתוף מבואות, ואנשים יתרגלו לטלטל בלי זה, לכן כבר עכשיו צריך לאסור כל טוב.